שלום לכם ידידיי, יום שני פרשת שלח. אנחנו מתחילים מסיפור על היצויפר מערלוי זכר צדיק לברכה, שם יקום דמו, שנהרג בשואה. היום זה היורצייט שלו, נפטר בתש"ד לפני כ-70 וכמה שנים. יום ראשון אחרי פורים שנת תש"ד, הנאצים ימח שמם נכנסו להונגריה. ביום שלישי, אחר כך, אז היצויפר נסע להשגיח על אפיית מצות באיזה כפר קטן ליד הרילוי, כי הבניין של המאפייה בהרילוי, תפסו אותו הצבא שם. ואפילו שהוא היה באותו מקום רב חשוב, הוא בכל זאת רוצה להשגיח בעצמו על כל המהלך של האפייה. זה היה ממש מסירות נפש גדולה, כי החוק היה שאסור לעבור מעיר לעיר. וזה היה זה עונש מוות, לא בררו יותר מדי. הוא בכל זאת הלך, וכשהוא חזר, תפסו אותו. אותם חיילים שהיו יודעים כמלאכי חבולה, שהיה להם הרבה כוח. בפרט עם המלחמה שנגברו את הרישה שלהם, זה קראו להם הזנדורומים. המפקד של התחנה מסר אותו לידי אותו חייל הראל. הוא אומר לו, תטפל בו. האמירה הזאת התפרשה בדרך כלל כאיתות מפורש לחייל שהוא יכול לענות אותו ולעקוד אותו כאוות נפשו, ממש עד שתלצה נשמסוי. אחרי שהריה, אבל בכלל זה השם, היצויפר הצליח לשאת לחץ ממנו. הוא אמר שהוא לא יודע, היצויפר לא יודע למה אותו רשע לא הרג אותו. אבל סיפר את זה אדמור מרלוי, זכר צדיק לברכה. הוא אמר שהסיבה הייתה כי הוא ראה את הצורה הקדושה שלו, את העיניים הקדושות. אז הוא לא יכול להראה לו. אבל הוא רק שאל אותו, אותו חייל, נכון שראה להיות יהודי? אבל הוא אמר שהיצויפר חשב בלב באותו זמן, שגם יסרו אותו. בכל היצורים שבעולם הוא לא יגיד שראה להיות יהודי, חד ושולם. והוא רק ענה לו שזמנים רעים עוברים עכשיו על היהודים. באמת אותו רשע לא יכול לעשות כלום. וכך הוא ישב איתו שעה ושעתיים, עד שבסוף הוא שחרר אותו. צדיק, שאף פעם לא מאבד יישוב הדעת שלו, שלא להוציא מפיו תיבה שלו כהוגן, גם יש בזה חשש פתי כוח נפש, גם יכול בלב שלו לחשוב על עניין אחר, כשיש יראת שמיים וקדושה כל כך. אז מקבלים על ידי זה סייעתא דשמיא, שלא להוציא מהפה חלילה משהו שלא כהוגן. ועד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור פלילי הפרשה, אך בהשם אל תמרוידו. בארצות רבינו יחזקאל, חלק של אמונה, מובא שם, שגם הגילויים והניסים הגדולים ביותר לא יעילו למי שהיצר שלו, מי שהיצר שלו משתלט עליו, ומסיע אותו למרוד בהשם, לא לקבל עליו על מלכות שמיים. פעם בשיחה בישיבה סיפר מאוד המשגיח, חזקי לוינשטיין זצ"ל, שהוא נסע במונית. והנהג ככה רצה לדבר עם הרב, אז הוא סיפר לו שהוא פעם היה ביער עם חבר שלו, פתאום נכרח על הרגל של החבר שלו נחש ארסי. מה מסתכל לסנפושס? ואותו חבר שהיה חילוני הוא קיבל פחד עצום, הוא מיד התחיל לזעוק, שמע ישראל. ומיד בלי שום סיבה טבעית הנחש שרפרה ממנו, ירד מהרגל שלו ופשוט נעלם. ואותו חבר כל כך נרעש מהנס הגדול שקרה לו, עד שהוא התחזק והתחזק ונעשה לבעל תשובה גמור. ככה סיפר אותו נהג מונית לרב חצקי. אז רב חצקי המשיך וסיפר שהוא הסתכל על הנהג, הוא רואה שראשו גלוי, בלי כיפה, אז הוא שואל אותו, מה איתך? אתה היית הרי עד לנס כזה גדול. איך נשארת חילוני? ענה לו אותו נהג מונית, זה הרי קרה לו? זה לא קרה לי. מה זה שייך אליי? מי שהיצר שלו מסיע אותו למרוד בהשם, אז הוא יצליח. השם יעזור שתמיד נדע להתחזק מכל מה שנראה סביבנו. כי נמחוך מפרקי אובס, סליחה מסילס שורים, אומר מסילס שורים פרק ג' והנני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו, כמו מי, כמו הסוחרים הגדולים, שיפלסו תמיד כל הסכם למען לא יתקלקלו. בספר כבוד חכם הם מביאים מתוך עלו ליתרוסחו, סיפור שספר הרב ברגמן, נכד של הרב שך זרצל. שני עשרות שנים נכנסו בני הישיבה לבקר את הרב שך בפורים בבוקר. נראו על הפנים של הראש ישיבה, זה משהו מעצבות שלא כדרכו, היה מורגש שמשהו מעיק עליו. אז שאלו אותו, אחד הנוכחים, למה הראש ישיבה לא מדבר? אז אמר שאני לא יכול לדבר, אבל אני יכול להסביר למה. למה אני לא יכול לדבר? סיפר שהרבנית קנתה יום קודם עוף לכבוד פורים. הקצב הודיע לה שנשאר לו רק עוף אחד אחרון וממליץ לקחת אליו, רק שיש אליו שאלה קטנה שהוא רוצה לברר ולהיות בטוח, הוא יודיע לה את התשובה של הרב. אז היא לקחה, הכינה בשלת העוף, בינתיים הגיע הקצב והוא אמר שזה קשר ולא לכתחילה. אז סיפר מרון הרב שך את הסיפור עליו, הוא אמר, הצטערתי מאוד, היה לי עוגמת נפש. אמנם המרק והבשר התבשלו לסעודת היום ולא טעמנו כלום. אבל במשך הלילה חשבתי וחשבתי, למה קרה לי כזה דבר? עד שנזכרתי באיזו התבטאות אחת שלי, התבטאות לא נכונה. נזכרתי שבשבוע שעבר הקשיתי בשיעור, הוא שיעה על אחד, על הדברים של אחד האחרונים, והתבטאתי באיזה סגנון בלתי הולם כלפיו. אפשר סיים הרב שך שלכן קרה לי כדבר הזה. וישע בן נון ויכול בן יפונה חיו מן הנשמיים. והבאר הפר שמביא סיפור על רב אברום שטיינר, זכר צדיק לברכה. יהודי שהשתלק לבית עולמו באריכות ימים, היה בן 96 שנים, תזכרו את המספר הזה, עוד מעט נגלה משמעות למספר הזה. מה הפער עשה את האריכות ימים? אז הוא אומר שהוא שמע מהחתן שלו, שבימי המלחמה הזו היה באיזה מחנה כפייה, תחת שלטון הרשע עם אח שמעון. והממונה על המחנה היה לו מנהג רע כל לילה. סליחה, כל לילה הוא היה קורא לאחד האסירים, ומוציא אותו להורג בלי שום סיבה. ואיש לא ידע מה יהיה הסוף שלו שנראה שם. באחד הלילות, אז אותו ראשה קרא לי איזה יהודי, מבני המחנה, כן? ואותו אחד היה השם הרחם, איבד את שפיות דעתו, אבל הוא הבין למה קוראים לו. אז פנה אליו בברום, כאילו הוא זה שקראו את השם שלו. הוא אמר לו, נו, תיגש לממונה. אבוי צעיר, רב אברום החליט לבחות ולא יותר להעביר על מידי סוב, שהוא מזכיר לעצמו את הפסוק שוימר פיו ולשוינו, אל שוימר מצור סנף שוי. ולא לענות לכסיל כי הבלתו, הרי הוא קרא לך, אלא הוא נסע סבלו בדומיה וצעד הישר אל מותו, אל אותו רושה. אלא רבוי צעיר, שהגיע אליו, הוא נענה אותו רושה ואמר, נפלה החלטה, השם אנחנו משנים מהמנהג שלנו. כולם, כל הקבוצה שמה, שלחו להריגה מלבד האיש שנקבתי בשם שלו. הוא יישאר בן החיים. ואכן רב אברום זכה, חי בטוב ונעימים, כמו שאמרנו, עד גיל 96. בהספד שנסע המספיד, אז הוא חושב שהחיים שלו נפלו לו כשלל, אז שהוא קיים את הפסוק שאומר, פיו הוא לשוינוי. צבח השויב, פיו בגימטריות, צדיק וב. כמניין השנים שהוא חי עלי אדמות. ואגב אורחה סיפר החתן שלו שכל ימיו הוא שמר עטיב ולשיינה אותו רב אברום. וכשפרצה איזו שעוריה בבית מדרש, כשהוא קבע במקומו לתפילה, התחילו לדבר שם לשנורא, הוא יד עקר רגליו וברח משם כל עוד נפשו. הוא זכה, כמו שאמרנו, ל-96 שנים בריאות, מלאות וטובות. לא ביקר את הרופא. היה הולך לבד ברחובה של עיר על שתי רגליים בריאות. כל מה שהוא צריך, היה קונה לעצמו בחנויות ליד הבית. כמה היה גדול השכר שלו מהשמיים על השמירה של הפה. אחרי המלחמה, כשהאנשים התחילו לחלק פיצויים מדי חודש בחודשוי, לנפגעים של המלחמה, אז בני המשפחה של הבברום מוצאו שהוא ישנה קצת בדיבורו, שהוא יספר כאילו הפגיעה שלו הייתה יותר קשה משהו באמת, כדי להגדיל את הקצה של הפיצויים. אבל רבו יצא יועמד על שלום, שהוא לא משנה כהוא זה בדיבורים. אחד מהקרובי משפחה מתקשר בטלפון, מציג את עצמו כרופא מפורסם, מדריך אותו מה להגיד, מה לא. אבל רב אברום פנה בטלפון שאני לא אשנה לדיבור שלי כהוא זה. אותו קרובי המשיך ללחוץ וללחוץ. הוא אמר, אני לא אשנה בדיבורי ואני מבקש להפסיק ממני. מה שקרה שכשהתקשר הרופא האמיתי, אז הוא חשב שעדיין זה אותו קרוב משפחה. הוא ענה לו באותו מלבדה לשם, אני לא אשנה בדיבורים, מבקש תעזוב אותי. הרופא לא הבין מה הוא רוצה, מה הוא חטא, שהוא שפך עליו כתם של רויצחים. ואז הוא הבין שהוא כנראה חולה וחסר דעת, ומיד ישר לו קצבת פיצויים גבוהה ומכובדת. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, השו"ת היומי. הדבר ידוע שמי שיוצא בשבת זמינות מחוץ לתחום אסור לו ללכת יותר מ-400. גם אם הוא חוזר לתחום אסור ללכת שם יותר מ-400. אז אם הייתי בישיבה אחת שהזעקה של כיבוי אש הופעלה ביום טוב, חששו שהמחבש יבוא ופעלו יום טוב לחינם. אז התנדב אחד הבחורים למהר ללכת ברגל לתחנת כיבוי אש שהייתה מרוחקת ולא יודע שזה הזעקת שם. טוב, אחרי כמה שעות ראו שהוא לא חוזר, הלכו לחפש אותו. ראו אותו עומד על מקומו במרחק מהישיבה, והוא הסביר לחברים שאחרי שהוא חזר, שם נפשו כנראה יתרחק מחוץ לתחום, אז הוא לא יכול לדעת יותר מ-400. אז הבחורים החליטו לעשות מה שמבואר באגמור, את היצא בעירוב עם דף עם ג', שיעשו מגל סביבו, וככה תהיה מחיצת בני אדם, והוא יוכל לחזור לישיבה. נו, אז הם עשו טוב או לא? אז התשובה היא רבו ישראל, שמן הדין מותר לבחור להלך בעיר שלו, כיוון שהוא נזכר בדבר אחרי שהוא כבר חזר לעיר. והדין שמבואר בסימן תופי, שמי שיצא לשגג וחזר בשגג, לא הפסיד את מקומו. העצה שעשו מחיצת בני אדם, מלבד שהיא מיותרת, כן, כמו שאמרנו, היא גם לא מועילה. מחיצת בני אדם מועילה רק שאותם שנעשית בהם המחיצה, לא יודעים שעובדים של מחיצה. כמובן, חשוב מאוד ללמוד לשנות הלכות עירובין, הלכות שבת, שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולהרחיק. דף רמי בהלוכה, איזה מלוכה אסורה יש בחיבור של חלקי כלי אחד לשני? ואיזה כלי מותר לחבר את החלקים באופן רפוי? על כך ועל עוד, על עוד דברים מעניינים בשורה נפלאה של רבי הרזיגבר, שתי משטוחה אחת. ובואו נלמד גם אנחנו רבו יסיימי דף רמי בהלוכה. חיבור חלקי כלי אחד לשני בחיבור גמור עד שהם נחשבים כמאוחדים, למשל לחבר מסמרים, ברגים, הדבקה ודבק, הידוק באופן חזק במיוחד, אסור משמת מן התורה. ויש אומרים שהאיסור הוא משום מלאכס בוינה, יש אומרים שאין איסור בוינה בכלים, אבל החיבור הוא אסור משום מלאכס מקיופטית, שהיא כוללת כל סוג של השלמה של יצירה של כלי, ולהרכיב את כל החלקים, זה גם נחשב כהשלמה של היצירה. כלי שעשוי חלקים וחלקים שאפשר לפרק אותם ולהרכיב אותם, וכשהוא נופל הדרך להתפרק, אסור לטלטל בשבת מחשש שהוא ייפול ויתפרק וישובו וירכיב אותו בשבת. חלקי כלי שהדרך לחבר את זה באופן שמוגדר כפקיעה, כן, כמו שאמרנו קודם, אז יהיה אסור לחבר אותם גם בצורה רפויה, מחשש שהם הוא יחבר באופן של תקיעה. ויש מטירים. לכל הדעות אסור לחבר אותם בצורה מהודקת. זאת אומרת, גם כשהחיבור לא כולל חזק, רק כדי שהוא יוגדר כתקיעה. חלקי כלי שאין דרך בכלל לחבר אותם באופן שמוגדר כתקיעה, אך הדרך לחבר אותם בצורה מהודקת. אז באמת לכתחילה אין לחבר אותם אפילו בצורה רפויה, אבל לצורך השבת יש להקל. ויש חולקים מסוברים שמותר גם להדק אותם אחד לשני, כי אין לחשור שם יחבר אותם באופן של תקיעה. וחלקי כלי שהדרך לחבר אותם בצורה רפויה בלבד, מותר לכל הדעות לחבר אותם בצורה רפויה. בהמשך למה שאמרנו, חלקי כלי שמתחברים אחד לשני עם הברגה, אז יש מחלוקת הפוסקים, אם זה נחשב כתקיעה או כהידוק. אבל כלי שהמכסה שלו מתברג מאליו לכל הדעות, מותר לפתוח ולסגור אותו. יש מי שבער את הטעם של היתר, בגלל שאילו היה מכסה בדרך כלל הכלי לעולם, והשאח להשתמש בו, אז יוצא שהפתיחה והסגירה היא זאת שמאפשרת שימוש בכלי, ולכן זה נדון כשימוש בכלי ולא כהרכבת הכלי. ויש מי שבער שהכלי נחשב לשלם גם בלי המכסה, ולכן החיבור של המעשה לא נחשב כהשלמה של הכלי. שינוי מצב של סטנדר באמצעות הברגה או שחרור הברגה, בזה נחלקו הפוסקים וזה מותר בשבת. בואו נזכר מה שלמדנו אתמול, דלתות מאולתרות, אז הסגירה שלהם או החזרה למקומם עלולה להיראות סתימה של פרצה, ולא כסגירת פתח בדלת. ואז הן דומות למלאכת זוינה ואסורות מדרבנן. פתח שמשתמשים בתדירות נמוכה, שיש לו דלת מאולתרת ללא ציר, והיא לא מוגבלת מהקרקע בזמן הפתיחה, אז אסור לסגור בשבת בדלת הזאת. פתח שמשתמשים בו בתדירות גבוהה ויש לו דלת מאולתרת, מותר לסגור בשבת בדלת הזאת, גם כשלא מותקן ציר וגם אם היא נגררת על הקרקע בעת הפתיחה. ובואו כדרכי אני זוכר מה שמענו לפני 100 ימים. האם מותר ללבוש בשבת כמה זוגות גרביים? מותר לאדם לצאת בשבת לשסוערים כשהוא לבוש בגדים זהים אחד על השני, כמה חולצות, כמה חליפות למשל. היתר הזה אמור גם אם הוא עושה את זה בגלל הקור, וגם הוא עושה כדי להעביר בגדים ממקום למקום, גם אם הוא מעביר את הבדקים בשביל חבר שלו, כך שלא עצמו לא תהיה שום מנעה, עדיין זה מותר. והוא עדין שאפשר לביש כמה זוגות גרביים אחד על השני, לחבוש כבתחת הכובע, כי זה דרך לבישה שמקובלת בימות חול. רבד שקם חשש שהכובע יעוף ברוח מעל הראש, יש אומרים שאסור לחבוש כיפה מתחת, ולמה? בגלל שאם הראש יהיה מכוסה בשעה תפילה, בשעה שהכובע ייפול מהראש, אז הוא עלול לטעות ולטלטל את הכובע ארבעים. דפיים מתלמוד אבלי, האם נתינת שערי הדם מעכבת? היכן נותנים את הדם, על הגג היסוד או על הצד? והם יש מחלוקת בין רב עקיבא ורב יהודה. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת זבחים עם דף מ"ב. ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 אפשר לשמוע את שיעורה הבהיר, המהיר והנהיר של רבי אליהו אורנשטיין שליט"א. נסו ותהנו. ועכשיו רבי ישי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור חפצים בחיים. הרי כולנו חפצים בחיים, אז בואו תצטרפו אלינו ללימוד הנפלא. הספר חפץ חיים. בסעיף ט' מהפתיחה של לסין החפץ חיים כותב שאדם שמספר לו שני הוראה על כהן, עובר בנוסף על איזושהי של קידשתוי. הביאור מוסף יש שבמהדורת דירשו, מציינים שהחפץ חיים נוקט כאן שמצווה הזאת היא מן התורה, כמו השיטה של הרמב"ם בספר המצוות, כמו שאומר המגן אברום. ולא כשיטת הראשונים אחרים שסוברים שזה דרבנן והבסוק והסמך שבעלמא. ככה גם נוקט המשנה ברורה, כמובן המשכנות חגז. בזמננו שאנחנו לא בקיאים ביחסי כהונה, והמשנה ברורה מציין לדברי המוגן אברהם, שלכן לא מקפידים על זה כל כך, ולכן זה הנוהג. בכלל כך גם כתוב בשו"ת רב פעלים, שבזמננו לא נזהרים כל כך בדין קדימה לכהן, כי סומכים על דברי הריב"ש, בשו"ת שלו, שו"ת הריב"ש, שכיוון שהכהנים שלנו לא בני איכות, וסומכים על הכהונה שלהם רק בדין חזוקה, אז לכן בזמן הזה הדין קדימה לכהן זה רק בתורת מנהג, זה לא מעיקר הדין. אמנם המשנה ברורה צריך לדעת, כתב שמכל מקום, אחרי שהביא דברי הרי מוגן אברהם, כותב שמכל מקום לכתחילה ודאי יש לי זה הרבה. עד כאן המדור הנפלא, חפצים בחיים. אנחנו מגיעים למדור המוסר הימי. המוסר הימי אומר המסיל סישור עם פרק ג' מביא דברי חז"ל, על כן אמרו המוישלים בואו חשבוין. מי זה המוישלים? המוישלים ביצרום, בואו חשבוין, בואו נחשוב חשבונה של העולם. עושה מצווה כנגד שכרה, שכרה ורק כנגד הפסידה. למה זה דומה, אומר המסיל זה שורם, לגן המבוכה. גן שנטוע לצחוק, הידוע אצל השרים, כן, מה שנקרא יום מבוך טבעי. שיש שבילים מעורבבים, כולם דורים אחד לשני. החוכמה היא הקונץ, מגיע לקצה. חלק מהשבילים באמת מגיעים לקצה, חלק לא, מסובבים את הבן אדם, מרחיקים אותו. מי שהולך בין השבילים אומר המסיל זה שורם, הוא לא יכול לראות ולדעת אם הוא בשביל האמתי או בשביל הלא אמתי, אז זה שמתמטא אותו. כולם שווים, אין הפרש ביניהם. אבל מי שעומד כבר על האקסדרה למעלה שהוא הגיע, אז הוא רואה את כל הדרכים. הוא מבחין בין האמיתיים והכוזבים, הוא יכול להזיר את ההולכים בה, להגיד, זה הדרך, זה הדרך. והנה, מי שרוצה להאמין, הוא יגיע למקום המיועד. מי שלא רוצה להאמין, יחזה ללכת אחר עיניו. אומר לו, שואל את סישורי, ודאי שישאר עובד ולא יגיע אליו. זה המושל, מה נמשל? כן הדבר הזה. מי שעדיין לא משל ביצור, אומר המסיל הסישורי, הוא בתוך השבילים, לא יכול להבחין ביניהם. אבל המושלים ביצור שכבר הגיעו, הגיעו לאקסדרה, כבר רצו מהשבילים, והם ראו את כל הדרכים בבירור, הם יכולים לצאת עצות למי שרוצה לשמוע, אבל הם אנחנו צריכים להאמין. ומה היא הייתה שנותנים לנו רבו יצאי? בואו ונחשם חשבוינו של אילאום. כי הם ניסו וראו וידעו שזה לבד על הדרך האמיתית להגיע בן אדם על הטובה שהוא מבקש. ולא זולד זה. נסיים המסלול תשורים את לשונה התורה לקטע הזה. לקראת סיום יש פה סיפור פרשת שבוע, סיפור מופלא שמוכיח על השגוחי פרוטיס, השגוחי מיוחדת במינה. סייה בספר אמון השלימו. זה ראשי וחשוב, שלומדים בישיבה שלו הרבה בחורים. הוא נסע לאסוף כספים מחוץ לארץ, הוא נכנס אל אחד הגברים, סיפר לו בעריכות על הצרכים של הישיבה, דיבר ודיבר, העריך בפרטים, להיכנס ללב של הגביר. בסוף הוא רואה, הגביר מוציא את הארנק, נותן לו 25 דולר ומסע לו ראשי. שהוא ראה את העין הלא טובה של הגביר, הוא החליט לא להגיע אליו יותר. אם זה הסכום שהוא מוכן להוזיל מכיסו אחרי שסיפרתי לו כל כך הרבה על הישיבה, על הצרכים שלה, אני יודע שלא משתלם להגיע אליו. טוב, אחרי כמה שנים שהוא שוב מגיע לאמריקה, אותו ראשי זה. הוא מסתובב שם בין הגבירים, פתאום הוא רואה ברחוב ולפניו את אותו גביר שתרם לו 25 דולר, מגיע מולו. ואז הגביר אומר לו, הוא זכר אותו ראשי זה, הוא ניגש ואומר לו, אחרי שתרמתי לך את הסכום הקטן הזה, אני מבין שכבודו החליט לו להגיע לעצם. אז אני רוצה להודיע לכם שהשם יזברך, הרבה לי שלא אילם. לימד אותי לקח על מה שעשיתי ואני יותר לא נוהג ככה. אתה מוזמן להגיע הביתה, אני אתן לך תרומה גדולה. טוב, הראשי והופתן לשמוע הדברים האלו, הגיע לו הביתה, ועד הוא מספר לו דבורים כאבו יוסף. הוא אומר לו, כמה ימים אחרי שהייתם אצלי, נתתי לכם תרומה של 25 דולר, הייתי צריך להגיע למקום פלוני. המכונית שלי לא הייתה אצלי, אז הייתי צריך לקחת מונית. יתרה מזלי, הנהג שיסי אותי, היה שיקור קלות, נהג כמו מופרע, עשה זיגזוגים רבים, זיגזג אין, זיגזג אין. אני כבר ממש ראיתי את המוות מוני. כשביקשתי ממנו לרדת, הוא לא הסכים, הוא אמר שעדיין לא הגענו ליד המוקש. הסוף טוב, הסוף הלא טוב, שהנהג השיקור נתקע בקיר, המכונית התהפכה, נשרפה, הנהג נהרג ואני יצאתי בנס. אבל מה, פינו אותי לבית חולים, כשאני מחוסר הכרה. כיוון שחלק גדול מהגוף שאני נשרף כתוצאה מהשרפה של הרכב, לא הצליחו לזהות אותי לבית חולים. היה עוד בלבול שהמשטרה עלתה השרה שהפכה לוודאית, שאני נהרגתי בתאונה. אחרי זה חטפו את הגוף שלי מזירת התאונה, בגלל שאני הייתי מפורסם והחוטפים רצו לקחת כופר גדול, ככה הם חשבו. ולכן נקבע שהפצוע מאושפז בבית חולים זה אדם אחר שנפגע גם הוא בתאונה דומה שקרה באותו יום, ואילו ממני התייאשו לגמרי, וככה ההודעה הזאת הועברה גם לילדים שלי. במשך 6 חודשים הייתי מחוסר הכרה, כשהתעוררתי התחל להיזכר מה עבר עליי, הרופאים נדמו לשמוע שאני בכלל יש לי שם אחר, ואני לא מזהה עם השם, עם השם שהדביקו לי בטעות. טוב, למותר לציין שהאלם של הרופאים היה כל כך גדול, ולאיזה שיאים הגיעה התדמה פיק הברכיים שאחזו בילדים היתומים, לא האמינו שאבא שלהם נשלח להם מחדש מהשמיים. 50 שנה! ולקח להם באמת הרבה זמן עד שהאמינו שזה נכון. אחרי שהם התרגלו אליי, לאט לאט, אז הודיעו לי הילדים שאחרי ההודעה המרה שהם קיבלו על הפטירה, הם אחרו את כל הנכסים שלי, את הבית, הרעיתים, את המכונית, כל שעה חפצה החוש, לא נשאר שום דבר. אבל כיוון שהכסף נשמר אצלם, אז יכלנו לקנות בית חדש, בית מגורים, וככה חזרתי לאט לאט לחיים של השגרה. אבל סוף אותו יש לספר לראשי למה שהוצאתי מהכלים וגרם לי להתאמות מרובה בכל העניין הזה של התרומות, כי אותה קבלה שהייתת לה בית הכנסת. כשהגעתי להתפלל בפעם הראשונה בית הכנסת, אז אני התחלתי בקבלה על כסף שנתרם לידי הילדים שלי ונשמתי. הקבלה נכתבה על ידי הוועד בית הכנסת, כשראיתי את סכום של הכסף שהילדים תרמו למטרה הזאת, הזדעזעתי ידי עומק נשמתי. הילדים שכמובן גם הם היו עשירי עולם, מיליוני דולרים, היה להם בחשבונות בנק, כמה הם תרמו לעילוי נשמת אביהם רבי ישראל, אתם רוצים לנחש? בדיוק! 25 דולר. אומר הדביר, מלבד הזעזוע שהיה לי על הסכום הקטן שהיו מוכנים לתת לתרום בשבילי, הסכום הזה הקפיץ אותי בזה שהוא הזכיר לי את הסכום שתרמתי לך לראשי בישיבת לפני כמה שנים. הריבוני שלנו מוכיח לי בצורה ברורה ביותר, שאם אני לא אדאג לעצמי ולעולם אבא שלי, אף אחד לא ידאג לי, גם לילדים שלי. ולכן החלטתי לקחת עצמי לידיים, ולעלות לתרומות לישיבות ומנתות קודש. תוך כדי דיבור, הוא הושיט לראשי בצ'ק על אלפי דולרים. והסכום הזה, זה היה לביקור הנוכחי, על הביקור הקודם. הוא אמר, מגיע לך עוד משהו, ומסר לראשי בעוד אלפי דולרים נוספים. ולקסים רבותי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא התחזקות יומי. בהליך לסחיים הובא שם שישאלו את מורן הגרח כנבט כשליטה. האם אמירה של מצווה, סליחה, הוא נשאל אם אמרין על מצווה צריכות כבונה, וגם במצוות שבנו דם לחבר רואי, למשל כיבוד אבאים, תשלום לסחר סוחר, עכשיו הסבי די הפריאס בעל חוי וכו' וכו'. או שזה רק במצוות שבנו דם למוקו, אם פענה יש לו זכות. אבל יש לומר שהמצווה, יודע המצווה, אבל אתה... השתדל לי כן רבו יצא, לפני כל מעשה שאנחנו עושים, עזרה לשני, פירת חוב, כיבוד הורים, וכו' וכו', לחשוב על זה שאנחנו יהודים, על זה שאנחנו עושים, סליחה, יהודים ועושים את זה לשם מצווה, שאם לא כן, תהיה לנו זכות, אבל את המצווה, את המצווה עצמה, המצווה עצמה אנחנו נפסיד. עד כאן דברנו להיום ידידיי, שיהיה לכם המשך יום נפלא והרבה הצלחה בכל העניינים. כל טוב.